אתם מאזינים לביטקאסט, הפודקאסט החדש של איגוד הביטקוין הישראלי. ועכשיו עוד פרק בסדרת ביטקוין בייסיקס, יסודות הביטקוין, קריפטו מטבעות, ביטקוין, בלוקצ'יין והעולם החדש של הכסף. סדרת ההרצאות של איגוד הביטקוין הישראלי התקיימה מדי שבוע בטוילאב בתל אביב, ונערכה לפודקאסט על ידי פודקאסטיקו, בית הפקה לפודקאסטים מעולים. שתהיה האזנה טובה. המילה ביטקוין מעוררת אצל אנשים אסוציאציות שונות. יש כאלה שחושבים על דרך להרוויח כסף. אחרים טוענים שזו דווקא דרך בטוחה להפסיד כסף. גם אלה וגם אלה מפספסים את הנקודה העיקרית. ביטקוין הוא כלי שמעניק לנו חופש, עצמאות והעצמה אישית. דאל שלב, יזם הייטק ומחבר הספר ביטקוין והעתיד הכלכלי שלך, עונה בהרצאה שנשמע על השאלות הבאות. מה אנחנו לומדים מההיסטוריה על האופן שבו בני אדם מתייחסים לכסף והוא עליהם? מה הקשר בין ביטקוין לבין חופש הדיבור שלנו? מה יקרה אם מדינות תאסורנה על מסחר ועל החזקת ביטקוין? האם הביטקוין הוא כלי שישאר איתנו או שמדובר רק באופנה חולפת? מהן ההזדמנויות שהעולם הקריפטוגרפי מציע לנו? וכיצד נשתמש בהן כדי להגיע לעתיד טוב יותר?
ערב טוב לכולם, תודה שבאתם, תודה שאתם פה. אני דאל, ולפני שנתחיל, יש לי שאלה, אני מקווה שהיא לא שאלה מביכה, אבל באמת, יש פה אנשים שזו הרצאה ראשונה שלהם אי פעם על ביטקוין? מעולה, מעולה, יופי. או, לאט לאט עוד ידיים, יופי. אז אלו שזה לא ההרצאה הראשונה שלהם על ביטקוין, אנחנו לא נניח הנחות מוקדמות על הידע, נתחיל מההתחלה, בסדר? כולנו פה שווים, כולנו באותה סירה, זה חלק מהסיפור. אז כמו שאייל אמר, זה חלק מההרצאות המבוא של ביטקוין בייסיקס שמתרחשות כל יום רביעי, פה באירוח נעים ויפה של טוילאב. And without further ado, כמו שאומרים, נצלול למים. אני לא יודע כמה מכם מכירים את האדון המעונב שבתמונה, שמו ג'יימי דיימון. הוא אחד שמבין בכסף. הוא מנכ"ל הבנק הכי גדול בעולם, ג'יי פי מורגן. ולא כל כך מזמן, הוא אמר, ביטקוין is a fraud, זו הונאה. הוא גם הוסיף ואמר שאם הוא יתפוס את אחד הסוחרים אצלו בדסק, שסוחרים במניות גם קונה ביטקוין, הוא יפטר אותו, כי לא יכול להיות שהוא סוחר במניות אינטליגנט קונה ביטקוין, כי זה דבר כל כך טיפשי. זה עוד בן אדם עם עניבה, והוא גם לא פחות מלא בעצמו, שמו פול קרוגרמן, והוא זוכה פרס נובל לכלכלה. וקרוגרמן אמר לא אחת ולא שתיים, שביטקוין זאת הונאה, הונאת פונזי. עכשיו, שני האדונים האלה, אני לא בא לזלזל בהם חלילה, הם אנשים באמת עם הבנה עצומה בשוק הכסף, ועם ניסיון כלכלי אדיר, ובכל זאת, הם אומרים שביטקוין זה לא כסף, שביטקוין זה הונאה, שביטקוין זה פירמידה, או כל מיני דברים אחרים. והשאלה, למה הם אומרים את זה, או האם הם צודקים שהם אומרים את זה, או שמה ביטקוין הוא משהו אמיתי? ואם הוא משהו אמיתי, מה המשמעות שלו לגבינו? אז אני חושב שכדי לנסות להתמודד עם השאלה הזאת, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו קודם כל את הדבר הכי בסיסי. הם אומרים שזה לא כסף, אנחנו אומרים שזה כן כסף. אז מה זה כסף, אוקיי? שאלה מאוד פשוטה. מה זה כסף? יש לי מישהו רעיון? מה זה כסף? אמצעי לקנות, אוקיי? עוד אפשרויות? אמצעי לקנות. מוסכמה. תראו, האמת שכסף הוא גם אמצעי לקנות, הוא גם מוסכמה חברתית, אבל אני חושב שזה לא ממצא את ההגדרה שלו, כי אנחנו יכולים לקנות גם אולי בסחר חליפין, אם אני יכול לתת את האוטו שלי ובתמורת את הקורקינט שלי ולהחליף אותו באופניים חשמליות, עשיתי את זה פעם, או כל מיני דברים כאלה, אז זה לא קריטריון מבחין. כשאנחנו מדברים על כסף ורוצים להראות האם הכסף הזה הוא טוב, הוא שווה משהו, אולי זה כסף של מונופול, כי גם במונופול אנחנו סוחרים עם זה, נכון? אנחנו קונים את הבתים, מקבלים חזרה, אז למה זה לא כסף אמיתי, הכסף של המונופול? אני רוצה לעשות שיעור קטן, קטן, קצרצר בהיסטוריה. והשאלה של השיעור הזה אולי, זה כמה זמן יש לנו כסף, כן? כמה זמן מאז שהמציאו את הכסף, פעם ראשונה. יש למישהו הערכה? 10,000 שנה? אוקיי. אני חושב שהרבה יותר. יש שרשראות של תופרים של נשרים שעשו אותם אנשים נאנדרטלים. יש צדפים מחוררים ששימשו כמחרוזות כאלה כבר מלפני 100,000 שנים בכל מיני קומות, גם בארץ. אבל למה אני חושב שזה כסף? למה שרשרת כזאת של שן קריש או שן אריה זה כסף? צריך להבין שאנחנו אנשים שרוצים לתקשר אחד עם השני. תמיד היינו כאלה. וכשאני צייד ואני צד אריה, ואני תולה את השן שלו פה, מה אני אומר? אני מספר לכולם משהו על עצמי ומשהו על מה שעשיתי. הצלחתי לצוד אריה, האריה לא נידב לי את השיניים שלו, ואני תולה את זה פה. מהר מאוד זה הופך למוסכמה. מי שיש לו שן אריה כזאת פה, הוא יתאמץ להשיג אותו. זה חתיכת דבר נדיר, להשיג שן של אריה. זה מוכיח כוח, זה מוכיח איכות, זה שווה משהו, ובאמת, אולי הצייד החדש קיבל במתנה את השרשרת הזאת מהצייד הוותיק, כדי להסמיך אותו, כל מיני דברים כאלה שאפשר לדמיין אותם, אבל מה שבטוח זה שהשן הזאת היא לא רק אישות, היא מייצגת איזשהו משהו שהוא חזק, שהוא נדיר, שקשה להשיג אותו. כמה אלפי שנים אחר כך, או הרבה אלפי שנים אחר כך, בערך לפני 6,000 שנה, מצאנו את המתכות הנדירות, נגיד זהב. וזהב זה בדיוק אותו פטנט כמו שיניים של אריות. זה משהו שלא מסתובב ככה ברחוב, אחרת היינו סוחרים עם אבנים. זה נדיר. כדי להביא זהב, אם אתה מקבל גוש זהב ממישהו עד היום, אתה יודע שוואחד הוא יתאמץ כדי להשיג אותו, או שהוא שילם הרבה כסף, קרא אותו באיזה מכירה, זה לא מסתובב ככה סתם. אז הזהב הפך למטבע, עובר לסוחר, כלומר, דרך נוחה להחליף ערך, לתקשר ערך בין אנשים. הצלחנו להגיד, אוקיי, זה שווה משהו, אז אני אתן את זה בירושה, אני אתן את זה בחתונה, אני אתן את זה תמורת הפרה. בערך לפני 4,000 שנה, בעיר לידיה, שזה בטורקיה של היום, לקחו את הזהב הזה ועשו ממנו מטבע. למה? כי זה עוד רמה של שכלול של התקשורת בינינו. כי מטבע יותר קל, למשל, לחלק כעודף או לקנות תפוח ולא מגוש זהב שעכשיו צריך לחתוך אותו ולשקול אותו ואת כל הבלגן. אז אני עושה מטבע, זה פשוט מייעל את התקשורת בינינו בתור אנשים. בימי הביניים לקחו את הרעיון הזה עוד צעד קדימה. אוקיי, כבר יש לי זהב, אגרתי זהב. עכשיו קשה להסתובב איתו כל הזמן ממקום למקום, אז נוצרו גופים ששמרו לנו על הזהב ובתמורה נתנו לי שטר חוב. שמע, הנה שטר חוב. אני כבר גוף אמין, צברתי ניסיון, צברתי רקורד, אולי רישיון מהמדינה, ואני באמת שומר לך את הזהב, הנה שטר חוב שאני מבטיח לך להחזיר את הזהב הזה ברגע שתרצה. אחרי דקה אנשים הבינו, אוקיי, אם אני יכול לקבל מטבע זהב תמורת הנייר הזה, אתה רוצה את המטבע, אם אני נותן לך את השטר הזה, אז אתה תוכל לקבל את מטבע הזהב. אז השטר הפך להיות דרך להעביר את הערך. זה יותר קל מאשר לסחוב זהב, אפשר לשים את זה בכיס, זה מאוד מאוד פרקטי. אפשר לסחוב סכומים מאוד גדולים גם, זה לא חייב להיות רק מטבע אחד. ומימי הביניים באיטליה ובהולנד, זה התפשט והתפשט, ובאמת שטרות חוב כאלה, שטרות בקיצור, יהיו בכל מקום. גם הדולר, כשהוא הודפס, היה כתוב על כל דולר למטה, שאפשר לקבל את התמורה שלו בזהב. הבנק הפדרלי שומר בפורט נוקס ובעוד מבצרים את הכסף בשבילכם, והדולר זה פשוט שטר חוב של הממשל האמריקאי. יש לנו זהב, כל בסדר, התפסנו דולר כנגד הזהב הזה, אתה יכול לבוא ולדרוש אותו. ככה היה כתוב על כל דולר. מה שקרה בעצם זה הפשטה והתייעלות כל הזמן. פשוט הכסף נהיה יותר יעיל, דרך יותר טובה לתקשר, אבל הוא נשאר אותו דבר. הוא נשאר צורה תאורה של אנרגיה. אנרגיה, האריה היה אנרגיה, הזהב היה אנרגיה. זה משהו שאנחנו יכולים לראות בעיניים אפילו, שהושקעה אנרגיה בלהביא אותו. זה לא משהו שמתגלגל ברחובות כאמור, זה לא משהו שצדפים שסתם אין להם, יש כחול על שפת הים. לא, זה דברים נדירים. הכל עבד יפה וטוב עד 1971. לא כל כך מזמן. 1971 הייתה החברה האמריקאית כבר 4 שנים עמוק בתוך מלחמה, בתוך מלחמת וייטנאם. ומה שקורה במלחמות, במלחמות כמו במלחמות, הן מאוד מאוד יקרות למשק. אנשים עובדים, לא עובדים, כלומר המשק צריך לממן פצצות, וצריך לממן טיסות, וצריך לממן את כל מה שהמשק לא מייצר, ואין למדינה כסף. האוצר האמריקאי גילה שאין לו מספיק כסף לממן את המלחמה. וניקסון, שהיה הנשיא, חתם על הצו שנקרא, בעצם מנתק את הכסף, את הדולר מהזהב. מה זה אומר בעצם? שמאותו רגע בדיוק, הממשל האמריקאי חל להדפיס דולרים, בללא תלות לכמה זהב יש להם. עד היום, עד אז, שמלך ספרד רצה להילחם במלך אנגליה, הוא בדק כמה זהב יש לו בקופת המדינה. ואם לא היה לו מספיק, הוא לקח הלוואה מצרפת ויצא למלחמה. אבל אם היה לו מספיק, אם לא היה לו מספיק, הוא לא עשה את המלחמה. ככה זה היה תמיד. אבל ברגע שהאמריקאים אמרו, חבר'ה, האזרחים שלנו, תושבי אמריקה, גם ככה מתעניינים רק בדולר. לא אכפת, אף אחד כבר לא דופק בדלת ומבקש את זה בזהב. כי כבר אנחנו לא מרשים לעשות את זה. אז מה זה משנה אם יש לנו זהב או אין לנו זהב? בוא נעשה כאילו יש לנו זהב. כאילו. זה מחשבה מאוד משחררת. הלוואי ולכולנו היינו יכולים לעשות את זה בעובר ושב שלנו. לא משנה כמה יש לנו, משנה איזה מדפסת יש לנו. ולאמריקאים יש מדפסת שמדפיסה דולרים. אמרו ועשו. כסף פיאט, זה בא מלטינית, מהמילה פיאט, שככה יהיה, בראשית, בראשית, ויהי אור כזה, ויהי, פיאט. כסף פיאט זה כסף שנוצר רק מכוח ההחלטה. מה בעצם אמרו הקברניטים האמריקאים לציבור? הם אמרו להם, עד היום, כסף ייצג אנרגיה, ייצג משהו שיתאמצו בשבילו. עכשיו, זה כבר לא משנה כמה אנרגיה יש, כי כבר אין לי את הזהב, לא התאמצתי בכלל, רק הדלקתי את המדפסת. ההבטחה השתנתה. יש אמון במקום מאמץ. אמון, תאמינו לי שאני לא ידפיס יותר מדי שטרות. תאמינו לי, יהיה בסדר, אני אשמור את הדולר נדיר, כאילו הוא מייצג זהב. נדיר, נדיר, אני שר אוצר אחראי, אני אשמור עליו נדיר. בסדר? אף אחד לא ירגיש שבעצם יש קצת פחות וקצת פחות משאבים אמיתיים, אלא רק משאבים דמיוניים. עכשיו השאלה אליכם, האם האמון הזה עובד? או האם הם היו ראויים לאמון שנתנו להם? דרך אגב, זה לא רק באמריקה. כל מדינות העולם אימצו את שיטת הפיאט. אין אף מדינה היום שיש לה כסף שמגובה במשאבים אמיתיים. כולם, כל מדינות העולם עובדות עם כסף פיאט. השקל הוא כסף פיאט, הפאונד הוא כסף פיאט, היורו הוא כסף פיאט, הכל כסף פיאט. אין במרתפים של אנגליה זהב, גם לא ביהלומי הכתר של המלכה, שבכלל שייכים למלכה ולא שייכים למדינה. אין מספיק שווי כדי לממן את כל השטרות או את כל ההון שיש למדינה. יש רק אמון. הבעיה היא שהאמון הזה נשבר. התמונה הזאת צולמה בוונצואלה. אתם יודעים מה קורה בוונצואלה? בוונצואלה יש היפר-אינפלציה. יש אינפלציה שהייתה בשנה האחרונה מעל 4,000 אחוזים. מצד ימין זה כמות הבוליבר הנדרש כדי לקנות גליל נייר טואלט אחד היום בוונצואלה. ראיתי היום בטוויטר סרטון של מסעית ענקית באה ושופכת שטרות לזבל שם. מצד שמאל זה גם כן תמונה נחמדה, היא קצת יותר שנה, היא משנות ה-90. זה דולר זימבאבוי. בזימבאבוי גם הייתה אינפלציה, זה התחיל בשטרות של 10 דולר זימבאבוי. ואחר כך זה הגיע לשטרות של 100 ושל 1,000 ושל 10,000 ושל 100,000 ושל מיליון. וכאן זה שטר של 100 מיליארד דולר זימבאבוי בשטר. ככה לא מתנהג כסף, ככה מתנהג נייר שיוצא מהמדפסת, ואין לו שום משמעות ושום ערך. זה לא קורה רק בעולם השלישי או הרביעי, זה קורה גם פה אצלנו. יש פה אנשים אולי שזוכרים את הדבר הזה, רובכם אולי צעירים מדי, אבל יום אחד התעוררו אנשי ישראל משנתם, אנשי מדינת ישראל, במקום 10,000 שקל, נהיה 10 שקלים. ומישהו גרס לזבל את כל השטרות של 10,000 שקל שנעלמו כלא היו. כי מדינת ישראל התפיסה הרבה יותר ממה שיש לה. ולתמונה הזאת אני הכי אוהב. היא נפלאה בעיניי. מישהו יודע איך קוראים לאדון המעונב הזה? סטיב מנושין, והוא במקרה כרגע שר האוצר של ארצות הברית וחבר טוב של טראמפ, מיליארדר כמוהו. והאישה העדינה שלימינו ואחוזה התרגשות, זאת אשתו. והוא שומר, הוא חתום על השטרות של הדולר ואומר לכם, אני אחראי לכמה כסף אני אדפיס. ושיהיה לכם ממי לבקש את הכסף הזה אחר כך. החתול הזה, החתולים האלה שומרים לכם על השמנת. דרך אגב, לא רק בכמות הכסף שהם מדפיסים, גם בכמות הכסף, בכמות הריבית. הרי זה לא משהו שאנחנו שולטים עליו בכלל. נגיד בנק ישראל, או נגידת בנק ישראל, או נגיד הבנק האמריקאי, נכנס לחדר, יוצא ממנו ואומר, הריבית מהיום תהיה 2%, או 0.5%, או 0%, או מינוס אחוז. וזה משפיע על כולנו, על מה שישאר לנו בפנסיה, על כל החסכונות שיש לנו בבנק, וכל הדברים האלה משחקים עם הכסף שלנו. ואין להם שום קשר למה שיש באמת במרתפים של אמריקה, כי מראש אין שם שום דבר. ואז, לפני כמעט 10 שנים, יום אחד, קבוצה של אנשים שנקראו סייפר פאנק, אנשים שהיה להם מיילינג ליסט הרבה זמן, שניסו לבנות כסף דיגיטלי עמיד, שונה, אלטרנטיבי, אלטרנטיבה לכסף השלטונות, קיבלו אימייל מאדם שאף אחד לא יודע מי הוא ואף אחד לא יודע איך קוראים לו, הוא קרא לעצמו סטושי נקמוטו, והוא אמר, לאחרונה עבדתי על מערכת חדשה לכסף אלקטרוני, שהיא שיתופית לחלוטין ואינה דורשת עמוד בצד שלישי. זה משפט אחד קצר, אבל הוא מקפל הרבה מאוד. מה הוא אומר, אינה דורשת אמון בצד שלישי? זה אומר שאני לא צריך לסמוך על הבנק שיקבע כמה כסף יש לי בבנק, ולא צריך לסמוך על המדינה, ואני לא צריך לסמוך על אף אחד. זה מערכת שיתופית שרק אנחנו קובעים מה יש שם. אוקיי, חתיכת סטייטמנט. חתיכת סטייטמנט. בואו נגיד בשתי מילים איך הוא עשה את זה. בלי מחשבים, בסדר? לרגע. יש מקום אחד בקצה העולם שקוראים לו יאפ. בקצה העולם יש ים, בים יש אי, לאי קוראים יאפ. מקום אמיתי. ביאפ לא היה שום דבר קרוב, אז לא היה להם כסף, הם לא ידעו מה זה שטרות עם ציורים של כל מיני אנשים, לא הכירו את הפטנט הזה. אתם רואים את העיגולים האלה? דיסקיות האבן האלה, הן הכסף של יאפ. ואיך זה עבד? זה עבד ככה. החבר'ה מיאפ, גרו באי, היה אי, 3 ימי הפלגה שם ביקנו, ששם היו מחצבות או סלע שאפשר לחצוב, ביאפ עצמו אי אפשר. וכל מי שרצה יכל לחתור לאי הזה, לסטט לו אבן כזאת עגולה ויפה, ולהחזיר אותה לאי. ואז היא הייתה שווה כסף. אם עשית אבן גדולה, היא הייתה שווה יותר, אם עשית אבן קטנה, היא הייתה שווה פחות, תלוי כמה מאמץ השקעת. וכמו שאנחנו מכירים מהעריות ומהזהב ומכל הפטנטים האחרים, זה מוכיח כמה אנרגיה השקיעו בזה. זה כסף אמיתי, בסדר? השקיעו פה אנרגיה. אבל הפטנט ביאפ לא היה סוג הכסף או הצורה שלו. אלא איך סחרו איתו? אתם מבינים שאת זה אי אפשר לתת עודף במקולת, להסתובב עם כזה אבן ריחיים כדי לקנות פרה. זה לא אפשרי. מה עשו ביאפ? לא היה להם גם בנקים. לא היה מישהו שהם סמכו עליו, לא היה להם את כל הדבר הזה. הם אמרו משהו אחר. נגיד, יש לי אבן כזאת גדולה ואני רוצה לתת לך אותה בתמורה לפרה שלך. זה מה שעשינו. הסכמנו שנינו וסיפרנו לכולם, לכל האנשים בחדר, אתם רואים? מה השם? אביב. אביב מקבל את האבן הזאת שהייתה אצל דאל. מעכשיו היא שלו והפרה של אביב שלי. אבל האבן הזאת היא של אביב. שמעתם? כולם זוכרים? סבבה. אחרי חודש אביב רוצה, או אני רוצה לקנות עוד משהו. אז אני אומר, שמע, כך יש לי אבן, כך תביא לי עז בשבילה. אבל אם העסקה גם זאת היא פומבית, כי אתה יודע שכל עסקה צריכים להגיד עליה באופן פומבי, אתם תגידו, מה פתאום? כבר נתת את האבן שלך לאביב. כי כולם זוכרים מה קרה. יש זיכרון ציבורי. הקהילה מחליטה על הרישום של הבעלות. הקהילה, לא אף אחד באופן פרטי. אין נקודת קשר פרטית. יש רשת של אנשים שביחד זוכרת. בסדר, יכול להיות שאני לא אזכור, מישהו ספציפי לא אזכור את העסקה שלנו, אבל בממוצע כולם יזכרו את העסקה, ולכן זה קובע את הבעלות, ואי אפשר לרמות. אז יש לנו כלכלה שיתופית, כל אחד יכול לייצר בה כסף, כל אחד יכול להכניס את הכסף פנימה, ואנחנו לא סומכים על אף אחד באופן אישי, אלא כל החבר'ה ביחד דואגים לעובדה שהמערכת המסחר תעבוד, והיא עבדה נפלא. דרך אגב, עד כדי כך שלא היה צריך להזיז את האבנים האלה, הם נשארו באותו מקום, רק הזיכרון אמר, מעכשיו היא של מישהו אחר, מעכשיו היא של מישהו אחר. באותו האופן בדיוק, סטושי בנה את הביטקוין. מה הביטקוין אומר? הביטקוין אומר, אנחנו עובדים ברשת מבוזרת של אנשים, הוכחת הבעל, מתחילים בדבר הכי פשוט. בוא נעשה כסף שאי אפשר זייף אותו, שהוא מאמץ אמיתי, שהוא נדיר, בדיוק כמו זהב. כסף אמיתי, הוא חייב להיות נדיר. אם הוא לא נדיר, הוא לא כסף. אז בוא נעשה משהו שיהיה מאוד קשה לייצר אותו. כבר דרך אגב, מהפכה מאוד מעניינת במדעי המחשב, כי כמו שאתם יודעים, כל דבר שיש לכם במחשב נורא קל להעתיק. copy-paste, copy-paste. הנה, הצענו כסף דיגיטלי שאי אפשר להעתיק אותו, וכדי לייצר אותו כביכול, צריך להשקיע הרבה מאוד מאמץ. איך? בצורה של חישוב מתמטי, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל אם המצאנו שיטה או הסכמנו על שיטה שבה צריך להוכיח מאמץ אובייקטיבי, קודם כל זה נותן לי את ההוכחה הראשונה או את הפלוס הראשון, אי אפשר זייף את זה. אוקיי, אז יש לי כסף שאי אפשר זייף אותו, שהתאמצתי מאוד כדי לייצר אותו. מה עוד זה נותן לי? השיטה של לכתוב את הטרנזקציות או את הפעילות היא שיטה ציבורית. כלומר, מי שרוצה, ויש פה אנשים בחדר הזה שמחזיקים נוד של ביטקוין, כלומר צומת ששרושמת אליה את כל ההיסטוריה של כל העסקאות שנעשו, וכל אחד מאיתנו יכול להיות גם כן כזה מין לבלר שמעתיק את כל העסקאות שנעשו. אני לא סומך על פקידה ספציפית, אני לא סומך על בנק ספציפי. כל אחד מאיתנו מנהל את הרישום בעצמו לכל העסקאות שמתרחשות בעולם. כמובן שאם זה קורה ככה, אז קשה מאוד לזייף וקשה מאוד לרמות, כי אם לך כתוב שיש לי 10 ביטקוין, ולך כתוב שיש לי 10 ביטקוין, ולך כתוב שיש לי 10 ביטקוין במחשב שלך ושלך ושלך, אז יש לי 10 ביטקוין. אף אחד לא יכול להגיד, לא, אין לך פתאום. זה ציבורי. אוקיי, מה עוד הרווחנו? באותו רגע הרווחנו הוכחת בעלות. הבעלות היא מוחלטת. היא לא יכולה להתנדף. זה לא שעכשיו פתאום זה לא יהיה שלי, כי איזה מניפולציה של המדינה מחקה לי אפס. אין דבר כזה. כולנו הסכמנו, אף אחד לא יכול לשנות את החוקים. אין דבר כזה. אין מתווכים, אין בנק, אין מוסד שאני צריך לסמוך עליו שהוא ישמור לי. כולנו ביחד בעניין הזה. עוד פטנט קטן שנכנס לתוך הזה כדי לעשות סוכריה הסופית, זה שגם הכמות של הביטקוין היא מוגבלת. דולרים, כמה מדפיסים ביום דולרים, מישהו יודע? א', אנחנו לא יודעים מראש, כי הם יכולים להחליט כמה שהם רוצים. סטיב מנושין יושב, מחליט עם אשתו, יאללה. חסר לה עוד פרווה, דפוק עוד קצת במכונה. אבל גם אם הוא לא עושה את זה ככה, היום הממשל האמריקאי מדפיס בערך 500 מיליון פרצופים כאלה ביום. ביום. אבל בלי קשר לכמות השטרות, המדינה היא זאת שקובעת כל הזמן שיש עוד אינפלציה, כי כל שטר שנכנס למחזור מוריד את הערך של השטרות של כל האחרים. אם לכולנו יש כמות מוגבלת של כסף, ועכשיו המדינה מדפיסה עוד שטרות, הכסף יורד, קוראים לזה אינפלציה. בביטקוין המצב הפוך. נוספים עוד שטרות, או עוד מטבעות למעשה, למחזור, אבל המספר שלהם ידוע וסופי. אי אפשר להדפיס עוד. לא יכולה להיות אינפלציה שדוהרת ודוהרת. ההפך, יש דפלציה. כלומר, כל הזמן יש קצת פחות מטבעות חדשים מצטרפים למחזור. קיבלנו מערכת שהיא כמו כסף, איך מני רוזנפלד אומר, כמו כסף רק יותר טוב. כמו כסף פיאט, רק יותר טוב. זה כסף אמיתי, הביטקוין הוא מוכיח בעצמו שהוא ייצג אנרגיה, הוא ציבורי, אין לו נקודת כשל אחת, ובאמת, הפלא ופלא, המערכת הזאת עלתה לאוויר ב-2009, עד היום הזמינות של הרשת היא מוחלטת. כלומר, יש אתר שנקרא ביטקוין אפ, נדמה לי, ביטקוין אפטיים, נדמה לי, קוראים לזה, הוא מודד מה הזמינות של הרשת. כמה זמן היא למעלה? אני חושב שהיא הייתה במצטבר למטה 8 שעות מאז 2009, וגם זה היה בערך ב-2010. זה 100% למעלה, 99.9925, אם אני לא טועה. אין כזו סטטיסטיקה לשום רשת, בשום מקום. זה כל הזמן עובד, זה לא נשבר. אף פעם לא הצליחו לתקוף את הרשת, את הרשת עצמה, את הפרוטוקול. כלומר, לא הצליחו לשנות את הרישום של בעלות של מישהו, שאיזה הקר אמר, יאללה, שיהיה לי קצת יותר ביטקוין, בוא נשנה. יש פה פרס גדול, ההקר המוכשר, נכון? אי אפשר, לא הצליחו. המערכת הזאת היא חסינה ועמידה. אז אוקיי, אחרי שאמרנו עליה דברים נפלאים ונצורים, אבל למה זה גם שווה משהו לחירות שלנו? איפה זה פוגש אותנו בתור אנשים? בסדר, אז יש פטנט חדש של כסף שהוא לא צבוע זהב, הוא לא צבוע בכלל, הוא דיגיטלי. איפה זה פוגש אותנו? אני חושב שכאן הסיפור. כמה תכונות קטנות, סיכום ביניי קטן. הביטקוין אין לו גבולות, נכון? כי אם אני ספר ציבורי ויש עותקים של הספר הציבורי הזה פה בישראל ויש באיראן ויש בארצות הברית ובכל מקום בעולם, אלפי, 11,000 צמתים אני חושב, עותקים כביכול של ההיסטוריה, אני גם עושה טרנזקציות ושאני משלם, אני יכול לשלם בכל מקום, זה באינטרנט. אין משמעות פיזית לגיאוגרפיה. אני יכול, הכסף הוא חופשי מגבולות, היום בשדה התעופה בן גוריון יש שלט, אסור להכניס יותר מ-10,000 דולר למדינת ישראל. עכשיו, אני יכול להיכנס עם הטלפון שלי למדינת ישראל, ואני בדרך כלל נכנס ויוצא ממנה עם הטלפון שלי, ובטלפון שלי יכול להיות מיליון דולר בביטקוין. זה לא משנה בכלל. אין גבולות כבר לכסף. זה כמו המסמך גוגל דוק שלכם, שהוא נמצא בגוגל דוק, הוא לא נמצא בסדר, אין לכם במחשב, אבל הוא עדיין נמצא ברשת, נכון? אותו דבר עכשיו הכסף. הכסף הפך להיות דיגיטלי, הוא הפך להיות באינטרנט. אין צנזורה. אי אפשר לעצור עסקאות ביטקוין. אי אפשר, אנחנו ניגע בזה עוד מעט. הוא מיידי, העסקאות עצמם הן מיידיות וסופיות. מה זה אומר? שאם עשינו עכשיו עסקה, היא התרחשה, נקודה, סוף, סימן קריאה. כי אם יש לכם מישהו מכם חנות מקולת, ובא לקוח, ושילם באשראי, נתתם לו את הסחורה, אחרי 10 דקות התקשרו מחברת האשראי, הכרטיס הזה גנוב. מה קרה לכם? אכלתם אותה. כסף הלך. בביטקוין אין דבר כזה, העסקה היא תמיד סופית ומוחלטת. הרשת לא אכפת לה בכלל מהעסקה, לא אכפת לה מה זה העסקה. אתה יכול לשלם לירה בשביל בית, אתה יכול לשלם מיליון דולר בשביל חתיכת נייר, ולרשת לא אכפת. היא לא בודקת כלום, היא רק בודקת שאתה הבעלים של המטבעות. היא בודקת את החתימה שהיא שלך ושיש לך מספיק יתרה כדי לעשות את הטרנזקציה. ואם יש לך מספיק יתרה ואתה חתמת עליה, העסקה כשרה. עוד רגע. אז אמרנו שזה מיידי, זאת אומרת זה קורה עכשיו, זה קורה באופן סופי, זה קורה ללא יכולת לצנזורה, כי אי אפשר לעצור את הטרנזקציות. זה צריך להבין, זה 250 תווים באינטרנט, אי אפשר לעצור את זה, פרקטית, וגם בשום אופן, אין מתווכים. ועוד דבר חשוב, אמרתי שהרשת אדישה לתוכן, היא גם אדישה לזהות. זה לא משנה אם אני חותם על הטרנזקציה. אם אני רוצה לפתוח חשבון בנק, יבקשו ממני תעודת זהות, אני צריך להיות מעל גיל 16, כן? וכל מיני דברים כאלה. אם אני רוצה לפתוח ארנק ביטקוין, אני לא צריך כלום. אני יכול להיות, הבן שלי, דרך אגב, פתח חשבון ארנק ביטקוין בעצמו, וקנה ביטקוין בכסף שהוא קיבל מהבר מצווה שלו, ולא ביקשו ממנו תעודת זהות, ולא רישיון, ולא כלום. ויש לו כסף שהוא מנהל אותו, ואם הוא יאבד את המפתח או את הגיבוי, אז לא יהיה לו את הכסף, זה אחריות שלו. יש לו כסף. מי שסוחר בביטקוין או מי שמחזיק ביטקוין גם לא חייב להיות בן 13. הוא יכול להיות לא בן אדם בכלל. זה יכול להיות מכונה שכתב מישהו שתקנה ביטקוין ותמכור אותו ותסחור בו ותפקיד אותו ותעשה מה שאתם רוצים. ביטקוין לא אכפת מאיפה הכתובת של הארנק. זה יכול להיות כל אחד או כל דבר. אין הבדל של מין ושל גזע. ובעיקר, בעיקר, בעיקר, לא צריך לבקש רשות. סטושי לא ביקש רשות מאף אחד כדי לשים את הביטקוין על השולחן. הוא אמר, כתבתי את זה בבית, בבקשה, בואו תשחקו. אף מדינה לא שאלו לדאטה. אף נגיד בנק ישראל או נגיד בנק אחר לא אמרו, מה אתה אומר? מותר לנו? אין רישיון שירותי מטבע. זה פשוט שם. אז מה קורה אם לעצור את הביטקוין למשל? האם לא, ארצות הברית תגיד ל-NSA, רבותיי המוכשרים, שיש להם את העוצמת המחשובית אולי והדיגיטלית הכי חזקה בעולם, תעצרו את הפאקינג ביטקוין הזה, ומי שסוחר בביטקוין, תעצרו אותו עכשיו, ותזרוק אותו לכלא, ונגמור את הסיפור הזה אחת ולתמיד. ואם לא האמריקאים, אז הסינים. מישהו יעשה את זה, נכון? התשובה היא שאף אחד לא יעשה את זה. אף אחד לא יעשה את זה, כי אף אחד לא יכול לעשות את זה. אפילו אם יסגרו את האינטרנט באותה מדינה, דרך אגב, עשו, סגרו את פייסבוק ב-CNN פייסבוק, כן? ואת הטוויטר סגרו בטורקיה שהיה את כל הבלגן. אבל את הביטקוין הם לא יכולים לעצור. זה בלתי אפשרי. אפילו אם יסגרו את כל האינטרנט בטורקיה, או בארץ, או בכל מקום אחר, עדיין אפשר לשלוח טרנזקציות ביטקוין. יש אפשרות לשלוח טרנזקציות ביטקוין בגלי רדיו, אפשר לשלוח טרנזקציות ביטקוין באמצעות לוויין, היום בצלחת לוויין כמו של יס. אני לא אומר סיינס פיקשן, זה דברים שעובדים. בנו את זה כדי שהוא יהיה בלתי ניתן לחסימה, ובלתי ניתן לציטוט. זאת אומרת, זה, או לעיוות. 250 תווים, בדרכם אל החופש, הכסף שלך עבר למקום אחר, והמדינה יכולה לעמוד על הראש, זה יקרה. גיוון. זה נותן לנו כוח עצום. זה נותן לנו כוח עצום במסחר, זה נותן לנו כוח עצום באפשרויות, שעד היום הסכמי סחר בין מדינות, כל מיני דברים שמו גבולות, ועכשיו הגבולות האלה הולכים ומתשתשים. יש עדיין מדינות, אבל הכוח שלנו בתור פרטים הופך להיות הרבה יותר משמעותי. אינפלציה ודפלציה, הזכרתי את זה קודם. הכסף שלנו, השקל שלנו, כל הזמן נשחק. אתם יודעים שהדולר, דולר, החזק והישן והטוב, אתם יודעים בכמה הוא נשחק במאה השנים האחרונות? כוח הקנייה של הדולר, ב-99%. 99% שחיקה. זאת אומרת, היה לכם דולר מתחת לבלטות שקיבלתם מסבא שלכם, הוא כמעט לא שווה כלום יחסית למה שסבא שלכם התאמץ כדי להשיג אותו. הדולר לא שווה, הוא נשחק ביכולת הקנייה שלו, בכוח שלו, בגלל אינפלציה, בגלל שמדפיסים ממנו עוד ועוד ועוד ועוד. אבל הביטקוין, הגרף הזה אולי קצת מסובך, אבל זה כמות המטבעות שיש בשוק או שתהיה בשוק. כל הזמן יהיה קצת יותר, קצת יותר, קצת יותר. אתם רואים שזה מגיע ל-21 מיליון וזהו. עוד 100 שנה בערך זה יהיה 21 מיליון וזהו, לא יהיה יותר. אבל זה מתקדם לאט לאט, כל פעם זה נהיה מתווסף פחות. זה קצב המטבעות שנוספים למחזור. למה זה חשוב? זה חשוב כי זה יותר נדיר, וזה חשוב כי זה אומר לנו משהו על הטיב של הכסף. אתם יודעים שיש לכם שני מטבעות, מטבעות תמיד נלחמים אחד בשני. כסף מסוג שונה תמיד נלחם בכסף אחר. אתן לכם דוגמה. אתם עכשיו התעוררתם בבוקר, גיליתם שיש לכם 100 שקל בכיס אחד, ו-100 יורו בכיס אחר. זה מה שיש לכם בעולם, ואתם צריכים לרדת לקנות לכם ארוחת בוקר. החלטה, אם מה תשלמו במקולת, נגיד שהמקולת מקבלת את שניהם, עם השקל או עם היורו. נכון? אתם צריכים לקבל החלטה. ובהינתן סביבה כלכלית מסוימת, כולנו נקבל את אותה החלטה, כי שקל אחד, או סליחה, המטבע אחד, תמיד ייתן לנו ערך יותר מהמטבע האחר, ולכן המטבעות נלחמים אחד עם השני ומכחידים אחד את השני. הסיבה היחידה שהיום יש לנו גם יורו וגם שקל וגם דולר, זה שיש גבולות, והמדינות לא נותנות לשלם מיסים במטבע אחר. אז כל מדינה שומרת על הגבולות שלה. אבל מה קורה שיש לכם עכשיו גם ביטקוין וגם שקל בארנק? יש לכם את שניהם. איך תדעו מה להוציא? את הפטנט הזה, סיפור יפה מהבת של הנרי השמיני, המלכה אליזבת. המלכה אליזבת רצתה להוסיף מטבעות שילינג למחזור באנגליה. לא היה מספיק שילינג לסוחרים. התייעצה עם שר האוצר שלה, אמר בוא ננפיק שילינג מאופרת במקום מכסף. הנפיקו שילינגים, הכניסו אותם למחזור, אחרי כמה חודשים הם גילו שלא נהיה יותר שילינגים במחזור. זה לא עזר. והתפלו, למה? התשובה מאוד פשוטה. כל בן אדם שהיה לו שילינג מכסף, עכשיו נגיד קיבל גם עודף שילינג מאופרת. ועכשיו הוא צריך ללכת למכולת. עם מה הוא ישלם? עם השילינג מהכסף או השילינג מהאופרת? עם מה אתם הייתם שומרים בכיס? שילינג מכסף או שילינג מאופרת? אתה היית שם את השילינג מהכסף בכיס ומשלם עם השילינג מאופרת, כי אתה לא צריך להיות גאון כדי לדעת ששילינג מכסף שווה יותר משילינג מאופרת, אפילו ששניהם שווים בדיוק שילינג. יש כסף טוב וכסף רע, ותמיד אנשים יבזבזו את הכסף הרע במרכאות כדי לשמור את הכסף הטוב בכיס. קצת דומה עם ביטקוין ושקל או ביטקוין וכל הפיאט. הביטקוין הוא כסף טוב כי הוא לא נשחק מאינפלציה, והשקל והפיאט כן נשחק מאינפלציה. זה חשוף לכל מיני הלאמות וכל מיני דברים שהשלטון יכול לעשות לי, וזה עמיד. אז אנחנו רואים יותר ויותר אנשים מעדיפים לשמור את הביטקוין בכיס ולנצל, לצרוך עם הפיאט שלהם. דרך אגב, למי שתהה פעם, למה אנחנו לא רואים עלייה בכמות העסקאות בביטקוין בהכרח. אנחנו רואים יותר אנשים קונים ביטקוין, אבל לא בהרבה יותר עסקאות, כי סיבה מאוד פשוטה, אנשים כבר קונים את הביטקוין, לא רוצים לבזבז אותו, לקנות איתו קולה. הם לא רוצים, הם רוצים לבזבז קודם את הכסף הפיאט שלהם. בסדר? עוד דבר שהביטקוין נותן לנו, אולי אתם זוכרים את הסרט הזה, אויב המדינה, זוכרים? וויל סמית? סרט שמדבר על הכוח של ה-NSA, ברגע שכתבת משהו לא נכון, וואלה, לשים עליך עין, וברגע שהמדינה שמה עליך עין, זה לא טוב. ומה קרה? מה קורה היום? נגיד אם יש פה מישהו, אולי יש לו משפחה באיראן. פעם היה לי מישהו כזה שיש לו משפחה באמת באיראן. או עובד זר שיש לו משפחה במקום אחר, או לא יודע, מישהו משפחה בלבנון, או סתם חברים במקום שמדינת ישראל לא אוהבת. מה אתם חושבים שיקרה אם מחר אתם תתקשרו לחבר שלכם הזה באיראן? מה יקרה? מישהו, איפשהו, ידלק לו איזה דגל, נכון? והוא יתחיל לשים עליכם עין. ויציץ לכם בחשבון בנק, הלו, מה קורה שם? ויסתכל לכם בכרטיס אשראי. ואם הוא יחליט שאתם רעים, בום! ירדו עליכם שני מסוקי בלקוק מהשמיים ויקחו אתכם לאיזה תא, נכון? בסדר, המדינה מגינה על עצמה. אבל מה קורה בעולם הביטקוין? בעולם הביטקוין, היכולת של המדינה לצנזר אינפורמציה ולשלוט על התקשורת יורדת בצורה דרמטית. כבר עשינו צעד ענק לכיוון הזה עם המצאת האינטרנט. האינטרנט בעצם פתח את הדלת לכל מיני דברים שפעם היו מאחורי חדרי חדרים. היום יש לנו ממשל זמין, אתם יודעים מה השרים יש, חייבים לפרסם את היומן שלהם באינטרנט. זה דברים שלא היו עולים על הדעת לפני 20 שנה. אז כבר קיבלנו יותר כוח בתור אזרחים, ועכשיו הביטקוין משחרר אותנו בתור אזרחים למשהו הרבה 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 יותר דרמטי. כי כסף, כמו שאמרנו קודם, זה צורה של תקשורת. כשאני אומר לך, שמע, אני תומך בפעילויות שלך, כן? אני תומך, אתה מנהל עמותה, אני אומר, בוא, אני תומך בך, כל הכבוד. שתי נקודות קיבלתי. אבל אם אני אעביר לך 1,000 שקל לעמותה, אתה מבין שזה הרבה יותר משמעותי, נכון? כי אני כבר לא רק מדבר, כן? דבר במעשים. בגלל זה גם דרך אגב, כשאומרים למישהו אני אוהב אותך, או נותנים לה טבעת, לא אותו דבר. נכון? אתם עושים מעשה אמיתי של העברת ערך, כשאתם עושים מעשה אמיתי של העברת ערך, זה ההוכחות שלכם. אז עכשיו בואו נחשוב, מה קורה שבעולם הזה היום אתם תורמים כסף ל... לא יודע מה, לחמאס, או לנמני הר הבית, או לכל תנועה אחרת שהמדינה לא בדיוק רוצה, הכסף הזה מפוקח, וברגע שהכסף הזה עובר בערוצים של ביטקוין, זה נותן לנו את החופש להחליט, זה נותן לנו את החופש לדבר, אחד עם השני באופן לא מצונזר. יש אנשים רעים שינצלו את זה, אין ספק. אבל בעצם זה מעצים את הכוח שלנו לתקשר באופן מוחלט וחופשי על כל נושא וכל דבר. כי העברת ערך זה סוג של תקשורת. אבל לא רק העברת ערך. גם באמת ההגנה על עצמנו ברמה הכי פשוטה היא משהו מאוד משמעותי. אנחנו כולנו עכשיו אזרחי סוריה. ונשרפה לנו המדינה. והפציצו לנו את הבית, ואין לנו בנק, ואין לנו תעודת זהות, ואין לנו כלום. אין לנו כלום. שום דבר. נשים על נפשנו. העם היהודי גם ידע להיות בכאלה מקומות, לא אחת ולא שתיים. עד היום, היית עבוד. אתה לא יכול אפילו להגיע, להתחיל משהו חדש במקום אחר. אין לך תעודות, אין לך, אתה פליט, אין לך כלום. הביטקוין מאפשר לכל פליט כזה לקחת איתו את כל ההון שלו. לקחת איתו את כל ההון שלו. הוא לא תלוי בכלום. הוא לא תלוי בבנק, הוא לא תלוי בממשלה, הוא לא תלוי בתעודות זהות. מספיק שהוא יזכור 12 מילים בראש, הוא אפילו לא צריך את הטלפון שלו. פתק אחד, וזהו. כל הכסף שלו אצלו, והוא יכול להיות מולטי מיליונר. זה נותן לנו בתור אנשים איזשהו עוגן, איזשהו עוצמה, כנגד הדברים שאנחנו לא יודעים לתכנן אותם אולי אפילו, ושעלולים לקרות ושקורים. בסדר, בסדר. אנחנו לא סוריה, תודה לאל. אבל בוא נדבר על קצת כמויות, בסדר? יש לנו 7-8 מיליארד אנשים בכדור הארץ. כולם אנשים כמוני וכמוכם. מבחינת אינטליגנציה, אנשים אותו דבר. אבל אנחנו זכינו ונולדנו בעולם השבע והעשיר, והנוח והממוזג. 40% מאוכלוסיית העולם, לעומת זאת, 40%, מיליארדים של אנשים, אף פעם לא היה להם חשבון בנק, ואף פעם לא יהיה להם חשבון בנק. הם נעדרים מהכלכלה. אנשים באפריקה, אנשים בדרום אמריקה, במזרח, הם נעדרים מהכלכלה. למה אין להם חשבון בנק? כי אין להם כסף, הם מרוויחים דולר ליום, במקרה הטוב. לא כדאי. איזה בנק יפתח שם? אתם רואים את בנק לאומי, פרזנטור, או פותח שם סניף? לא, הוא לא יעשה את זה. זה לא כדאי לו. עובדה. עכשיו, מה קורה כשאין לך בנק? מה קורה כשאין לך שום קשר למערכת הכלכלית? אתה לא יכול לקבל הלוואות. אתה לא יכול לתת הלוואות, כי אין לך ממה, אבל אתה גם לא יכול לקבל הלוואות. ואם אתה לא יכול לקבל הלוואות, מה אתה לא יכול לעשות? כלום, אתה לא יכול לעשות פיתוח, אתה לא יכול לגדול. בסוף, כלכלה, זרימה של הון, זה מה שמעודד צמיחה. 40% מאוכלוסיית העולם נעדרת מהכלכלה. תחשבו כמה אנרגיה אנושית לא צומחת קדימה, לא מזיזה את העולם קדימה, רק כי היא לא יכולה. ועכשיו הביטקוין, כל אחד מהאנשים האלה, יוכל לפתוח ארנק. כל האנשים האלה יש טלפון. לכולם יש טלפון. לא צריך טלפון חכם אפילו, מספיק הנוקי הישן הזה. כולם. יש, זה, יש יותר פלאפונים מאנשים. אם יש להם כזה פלאפון פשוט וטוב, הם יכולים בשנייה לפתוח בו ארנק, לקבל בו דולר בביטקוין, אולי לשלם את זה בהחזר, בהלוואה. היום זה עוד לא עובד, כי קשה למצוא מוכר פטישים באפריקה שיקבל את הביטקוין בתשלום, אבל זה יקרה. זה יקרה מהר מאוד. כי 4 מיליון איש לא עוצרים לחכות שמישהו ירשה להם. הם ברגע שהם יבינו שהם לא צריכים לשאול אף אחד, הם יהפכו לחלק מהכלכלה הזאת, לצונמי אנושי ענקי, שמשהו אומר, אני רוצה להיות חלק שווה בכלכלה, ותחשבו מה זה יעשה לצמיחה העולמית, לאפשרויות, להון האינטלקט האנושי, לכל הדברים האלה שנכנסים ביחד איתנו. דרך אגב, הכמויות של האנשים, הם לא סתם, הם לא דמיוניות. אני לא יודע אם כולכם מבינים עד כמה הביטקוין הוא מהפכה, הוא גל ענק. כמה מספרים לדוגמה. יש חברה שקוראים לה קוינבייס, זו חברה שמאפשרת לפתוח ארנק בענן, לא על הטלפון, אתה יכול לפתוח אותו בארנק שירות כזה, כמו בנק בעצם בעולם של הביטקוין. בדצמבר 2017 הם הוסיפו 150 אלף משתמשים רשומים כל יום. היום הם מוסיפים בממוצע 50 אלף איש כל יום. כל יום 50 אלף איש. זה לא כתובות כמו שאמרתי מקודם, זה אנשים עם יוזר ואימייל שעשו וריפיקציה, אנשים אמיתיים. יש בורסה קריפטוגרפית שקוראים לה בינאנס, היא הוקמה לפני שנה וחודש או חודשיים. היא היום מגלגלת מיליארד וחצי דולר ביום, מיליארד וחצי דולר ביום, והם עצרו את ה... כמה חודשים אחרי שהם הוקמו, הם עצרו את הרישום של משתמשים חדשים, כי הם לא יכלו לעמוד בקצב. וכשהם פתחו עוד פעם את הרישום, הם רשמו 250 אלף איש בשעה. זה מספרים דמיוניים. יש עשרות מיליוני משתמשים רק בכל אחד מהגופים האלה שאמרתי. עשרות מיליוני משתמשים. בלי סוף אנשים נכנסים לתוך העולם הזה, וככל שעובר הזמן, יותר ויותר אנשים נכנסים, וביחד משנים את הפנים של הכלכלה העולמית. גם אתם, או אנחנו, בתור כל אחד מאיתנו, עד היום היה לנו חנות לימונדה, ויכלנו למכור בה בשקלים את מה שאנחנו מקבלים, מי שעובר ברחוב, ועכשיו אנחנו יכולים אולי למכור גם דברים אחרים לגמרי, לאנשים אחרים בכל מקום בעולם, שזה לא עבד לפני זה, גם לא בתשלומי האינטרנט, אנחנו גם יכולים לעשות סוגי תשלומים אחרים שלא היו עד היום. מיקרו תשלומים. יש היום דבר שנקרא Lightning Network, רשת הברק, היא מאפשרת תשלומים כל כך זהירים, אין לנו מילים בשבילם, נגיד 1/100,000 סנט, בסדר? כאלה. ויכול להיות שיש שירותים שעכשיו אפשר לצרוך באופן הזה. אולי תקרא מאמרים בארץ או בעיתון אחר לפי אותיות, לא יודע מה. אולי תוכל לשלם על הגנה של הסרבר שלך באינטרנט לפי קילובייט שעוברים, וכל מיני דברים שעד היום בכלל לא היו קיימים. זאת אומרת, גם מודלים כלכליים חדשים נפתחים לנו, מעבר לפוטנציאל של כמות האנשים שאתם יכולים להגיע אליהם. זו תמונה מפורסמת, מהסרט הזאב מוול סטריט, ולאונרדו דיקפריו אולי מייצג פה בדימוי שאנחנו, כל מה שאנחנו יודעים על וול סטריט, כל מה שרע ונוצץ, זה האנשים הסביעים שמשחקים בכסף של כולנו ויושבים בקצה הפירמידה ונהנים מהשמנת. והם עושים את המניפולציות ועושים כל מיני דברים בעולם של הכסף הגדול, והם מלכי העולם, לפחות בזמן שהם לא יושבים בכלא. הם מלכי העולם. והביטקוין הופך את החוקים, והזאבים החדשים מוול סטריט יכול להיות שהם בכלל נראים ככה. והם יושבים מתחת לאיזה עץ, אבל יש להם טלפון ויש להם ארנק, והם יכולים לעשות מה שהם רוצים. הם יכולים להנפיק מטבעות, והם יכולים לתת הלוואות בקריפטו, והם יכולים לעשות כל מה שהם רוצים. הם יכולים להיות בנק, הם יכולים להיות נגיד הבנק שהם הקימו, בסדר? כל הדברים האלה הם יכולים לעשות. והביטקוין, ברמה של החופש האישי של כל אחד, פתח לנו את הדלת הזאת. זה לא אומר שאנחנו צריכים עכשיו איפור כזה כבד על הפנים כדי ליהנות מההמצאה הזאת. אבל אני חושב שהסיפור הגדול של הביטקוין הוא לא המחיר שלו היום, או לא המחיר שלו מחר. זה נחמד וזה טוב, או לא נחמד ולא טוב, תלוי מתי קניתם. הסיפור הגדול של הביטקוין זה מה שזה עושה לנו כפרטים וכחברה. תודה רבה. אני לא יודע כמה זמן נשאר, אבל אם יש זמן לשאלות, אז כן, יש לנו 5 דקות, 3 דקות, מני, כמה אתה מרשה? שלום.
אהלן.
אהלן.
איך אתה באמת רואה את ביטקוין משתלב בכלכלה העולמית לצד באמת הפיאט? האם אתה באמת חושב שזה אמור להחליף את הפיאט או להיות אלטרנטיבה? כי אם בעצם אתה אומר יש כסף טוב וכסף רע, למה שאני באמת אשתמש בכסף הטוב ולא פשוט ישאיר אותו אצלי ולא ייתן אותו לאף אחד?
כן, זה קצת, יש פה באמת, זו שאלה טובה, אתה יודע, מאז שחרב בית המקדש, נבואה ניתנה לשוטים, אז אני לא אצטכן בנבואות, אבל אני כן אגיד שני דברים. אחד, אנחנו רואים שבמקומות שבהם הכלכלה הזדעזעה מאוד מאוד, איפה שרואים בוונצואלה, איפה שרואים עכשיו בטורקיה, באיראן, בארגנטינה, אנחנו רואים יותר תנועה לכיוון הביטקוין, כי אנשים פשוט מבינים שהמערכת הישנה קורסת. בעולם הסווה והיציב לעת עתה, אנחנו רואים את זה באנשים כמונו שיותר מתלהבים מזה. אני כן חושב שככל שיעבור הזמן, יש איזושהי נקודה אלכימית שבה לפני שנה לבודדים היה ביטקוין, פתאום בדצמבר כולם דיברו על זה, היום יש לי יותר אנשים, ככל שיעבור הזמן זה יהיה יותר, וברגע שזה יהיה מטבע עובר לסוחר במובן המילולי של הדבר, אז שאלת הכסף הטוב, הכסף הרע, תבוא לידי ביטוי. אני חושב שהפיאט לא הולך לשום מקום, הוא יישאר פה ללוות אותנו עוד הרבה זמן, אבל המערכות הכלכליות הנוכחיות השתנו לחלוטין, הן כבר מבינות. הבנקים מבינים היום שאם הם לא יעשו שינוי, הם dead in the water, כאילו אין להם סיכוי. אז יהיה עוד זמן בפיאט, כי בסוף יש מדינות ויש גבולות ויש צבא שצריך לממן אותו, אבל זה ייקח עוד זמן.
שאלה על ריכוזיות. בסופו של דבר, הביטקוין אמור להיות מערכת מבוזרת וכולי, אבל היא מצריכה בכל זאת איזשהו כישרון, למידה וכולי, כדי להשתמש בזה בצורה כזאת שיש לך שליטה, ולא סתם להשתמש בזה בתור בן אדם, משתמש, קונה, סוחר וכולי. מה אתה חושב? אתה חושב שבסופו של דבר, הביטקוין או מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, כן יהיו באיזשהו, יעבור באיזשהו משק ריכוזי?
אני מאוד מקווה שלא. אני חושב שביטקוין באופן ספציפי הוא מאוד לא ריכוזי. הוא הכי לא ריכוזי מכל המטבעות האחרים. ריכוז זה לא שחור לבן, זה טווח. והרבה מטבעות הם באמת מאוד ריכוזיים. אני כן חושב שהביטקוין לא דורש ידע מסובך. יש היום אפליקציות מאוד מאוד פשוטות. כל אחד יכול ללמוד לעשות את זה. אמרתי על הבן שלי, אבל הוא מוכשר במיוחד, אבל כל אחד יכול להסתדר עם ביטקוין במאוד בקלות, פשוט אנחנו גם לא אכפת לנו איך זה עובד. אני לא יודע איך כרטיס אשראי עובד, זה לא באמת מעניין. מה שחשוב זה, אוקיי, הנה כמה כסף יש לי באפליקציה, שלחתי, יש, הכל, זהו, מאוד פשוט.
זאת הייתה העניין של
להגן, כן. אנחנו איבדנו את היכולת לשמור על הכסף שלנו. איבדנו את המיומנות הזאת, כמו ללכת יחפים, כמו לצוד, כמו כל מיני דברים שאיבדנו בדרך. אנחנו גם לא יודעים לשמור על הכסף שלנו. אנחנו שמישהו ישמור לנו על הכסף, שמישהו ינהל לנו את ההשקעות, שמישהו יעשה כל מיני דברים. התרגלנו, נכון? אנחנו חלשים בעניין הזה. אני חושב שהביטקוין מאתגר את החוש הזה שלנו, את השריר הזה, של פשוט לשמור על הכסף שלנו אצלנו. יש לנו שריר לא מפותח, ואנחנו בדור שיעבור, עובר, שינוי. אני חושב שלילדים שלנו זה יהיה הרבה יותר קל, וזה יהיה להם מאוד טבעי. ברור שאני שומר על המפתחות שלי ואף אחד לא שומר לי, כי אני אתן לבנק לשמור. מה? זה, אני חושב שזה יהיה ככה.
אמרת משהו שהבנקים צריכים, לומדים, הם מנסים להבין מה קורה, והם ייכנסו למשחק וכו'. למה אתה מתכוון?
בנק זה מוסד ששומר על הכסף שלנו, וחוץ מזה יש לו עוד כל מיני תפקידים. למשל, הוא יודע להעריך מי מאיתנו יש סיכוי יותר טוב להחזיר הלוואה ולמי יש פחות. הבנק יודע לזהות עסקים ולעזור להם, הוא יודע למנף כסף, הוא עושה עוד כל מיני פעולות, אוקיי? הפעולה של שמירה על הכסף היא פעולה שככל שיעבור הזמן תצא מהבנק. אבל הבנקים עדיין נדרשים אנשים שמבינים בפיננסים כדי לעשות פעולות פיננסיות. זאת אומרת, אולי יהיה יותר הלוואות חברתיות, אולי יהיה עוד, כמו שאנחנו רואים, יהיה כל מיני מסלולים אלטרנטיביים, אבל יצטרכו את הבנקאות כדי שהיא תעזור לזה. תמיד יהיו בנקאים, אבל הם יצטרכו לשנות את ה-DNA שלהם. אם הם... אני אתן דוגמה אולי מכיוון אחר. יש רשת בינלאומית לסליקה של כסף, קוראים לה סוויפט. במקרה אני מכיר טוב כי אני עובד איתם. ביטקוין זה כאילו האויב הנמסיס של סוויפט, כי הוא אומר, אני מעביר העברה בינלאומית באפס גרוש ובאפס זמן. והם 30 דולר ושלושה ימים. אז או שהם השתנו לגמרי, או שהם ימותו. אז אותו דבר בנקים. הבנקים יצטרכו להשתנות מאוד. תודה רבה לכם, נעמתם לי מאוד.
מופק על ידי פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו. פודקאסטיקו.